נדרים, דף נון וב, מתחילים בעזרת השם, במשנה בתחילת העמוד. מספר רבי שמעון בר יוחאי במדרש רבה על ספר ויקרא, פרשה י' ז' אות וב. בשעה ששמעו הכנעניים, תושבי ארץ כנען, שעם ישראל באים עליהם לכבוש את ארצם, הם ידעו בביטחון גמור שעם ישראל יצליחו ויכבשו וישבו בארצם. הם הרי כבר שמעו את הניסים והנפלאות שעשה הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל ביציאת מצרים, בקריאת ים סוף, ששם נאמר נמוגו, פחדו כל יושבי כנען. אבל הכנעניים הייתה להם עין רעה. גם אם עם ישראל יבואו ויכבשו אותם, הם לא רצו שיוכלו ליהנות מרכושם. הלכו והסתירו את כל המטמוניות שלהם בבתים, בשדות, בקירות של הבית, מתחת לבלטות אולי, כדי שהיהודים לא ימצאו את רכושם. אמר הקדוש ברוך הוא, אני הבטחתי לאבותיהם שאני מכניס את בניהם לארץ מלאה כל טוב. זאת תהיה ארץ מלאה כל טוב, אבל הטוב הזה מוסתר בקירות של הבתים, כל המטמוניות מוסתרים. והקדוש ברוך הוא רוצה לתת את הטוב הנראה והנגלה כדי לענות בני אדם, לתת להם הנאה. מה הקדוש ברוך הוא עושה? אומר לעם ישראל, כשהוא מבטיח להם על הארץ, ארץ ישראל, מפזר הבטחות כל כך נפלאות ונהדרות, אתם יודעים איזה ארץ אני מביא אתכם, כל השבחים הגדולים שנאמרו על ארץ ישראל. אז אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל פסוק, אתם יודעים? כי תבואו אל הארץ, ארץ כנען, עכשיו אני נותן לכם לאחוזה. אתם יודעים מה יהיה? אני מבשר לכם. ונתתי נגע צרת בבית ארץ אחוזתכם. הולך להיות שם נגע צרת. תצטרכו לשבור שם את הקירות. שואל רבי חייא במדרש, וכי בשורה היא להם שמבשרים להם שהם יצטרכו לשבור את הקירות, שיהיה להם נגע צרת. מה הקדוש ברוך הוא בא לבשר כאן? אלא אומר רבי שמעון בר יוחאי, זאת הייתה התוכנית. הכנעניים הסתירו את המטמוניות בקירות, יהיה נגע צרת, והכהן יטמא את הנגע, יצטרכו לנטוץ את הקיר, ויגלו את המטמוניות, יגלו את כל האוצרות. כשיש נגע על הקיר של הבית, זה מטמא את הבית, טומאת נגעי בתים של נגע צרת. בבתים של זמן המשנה והתלמוד ועוד זמן המקרא, היו בתים של קומה אחת, חד קומתיים, אבל היה את עליית הגג, כמו מחסן כזה, עליית הגג. היו כאלה שגם היו גרים בעליית הגג הזאת, היו מוכרים את זה, מזכירים את זה, אבל זה היה כמו מין מחסן כזה. זה היה תפל לבית. לא כמו היום שיש מגדלי מגורים, שהקומה העשירית יכולה להיות לפעמים יותר יקרה מהקומה, קומת קרקע. לפעמים ככל שהקומה גבוהה יותר, ויש שם אוויר טוב יותר, נוף טוב יותר, יכול להיות אפילו שיהיה בית יותר יקר. אבל הבית והעלייה, הקומה העליונה שמדברים כאן, מדברים כאן על בית חד קומתי שיש לה עליית גג, שזה כזה דבר תפל לעיקר הבית. השאלה אם בעליית הגג, כשיש שם את הקטם של נגע הצרת, האם הוא גם כן מטמא את הבית? יהיה אחד שתשאל אותו את השאלה הזאת, הוא אפילו לא יבין מה השאלה. ודאי, מה זאת אומרת? וכי עליית הגג היא לא חלק מהבית? הפלא הוא שבברייתא שהגמרא מביאה בהמשך צריכים דרשה מיוחדת מהמילה בבית שמיותרת כדי לרבות את עליית הגג, שאם נראה שם נגע צרת זה מטמא את הבית. לכאורה נראה שעלייה זה לא בכלל הבית, ולכן צריך דרשה מיוחדת לרבות שאם יש שם נגע זה מטמא גם כן את הבית. והגמרא תדון כמו מי נשנתה הברייתא הזאת מבין התנאים שבמשנה. שבמשנה נאמר אדם שנודר נדר, שהוא לא ייכנס לתוך הבית, הוא נודר מן הבית. אז לפי דעת רבי מאיר, הוא לא מתכוון שיאסור לו את העלייה. אם יעשו לו איזשהו סולם מחוץ לבית, עם איזשהו פתח בערובה להיכנס לעליית הגג, הוא יהיה מותר בכניסה לעלייה שעל גבי הבית. כי העלייה היא לא בכלל הבית. הבית נקרא בית והעלייה נקראת עלייה. הוא נדר לא להיכנס לבית, מותר לו להיכנס לעלייה. אלה דברי רבי מאיר. חכמים חולקים עליו. הם אומרים שאם הוא נדר מהבית, אסור לו גם להיכנס לעלייה. מכיוון שהעלייה בכלל הבית. כמובן שהוויכוח כאן זה לא מה התורה קוראת בית ומה התורה קוראת עלייה, אלא מה לשון בני אדם. האם אנשים קוראים לעלייה בית או לא? האם העלייה כלולה בבית או לא? אבל בכל זאת זה עדיין, הגמרא תכף תדון, אולי בכל זאת, גם בדרשה של הפסוק, נאמר שיש ויכוח האם העלייה היא בכלל הבית או לא. האם כשאומרים בית כוללים גם את העלייה? מה שברור, שאם אדם נודר מן העלייה, שהוא לא ייכנס לעליית הגג, ודאי שלא מתכוון לאסור על עצמו להיכנס לבית. הוא יהיה מותר בבית. והנקודה של ההבדל, בין אם הוא נודר מהבית, או שהוא נודר מהעלייה, זה מה פה העיקר. ברור שהעיקר זה הבית, והעלייה היא רק תפלה. אז אם הוא אסר על עצמו את העלייה, אז הבית שהוא העיקר לא נאסר עליו. אבל אם הוא אסר על עצמו את הבית, כאן הוויכוח. לפי דעת רבי מאיר, העלייה היא נפרדת מהבית, והוא יהיה מותר בעלייה. לעומת זאת, לפי דעת חכמים, העלייה היא בכלל הבית, וגם יהיה אסור בעלייה. מבארת הגמרא, מי מביניהם, בין רבי מאיר וחכמים, מן תנא ששונה את הברייתא, שמקודם הבאנו, שדורשת את הפסוק, לפי הדעה של הר"ן, זה הפסוק, ונתתי נגע צרת בבית ארץ אחוזתכם, שהמילה בבית היא מיותרת. אפשר לומר, מכיוון שיש כמה פעמים שכתוב שם באותה פרשה, שמדברים על נגעי בתים, אז ברור שהנגע פה זה בבית. מה המילה בבית באה לרבות? לפי הנוסח של הר"ן, זה בא לרבות את הבית הצבוע, שצבוע אותו בכל מיני צבעים, לא בצבע לבן רגיל, אלא בצבע אחר. שבנגעי בגדים, אם יש נגע צרת על בגד, שזה גם כן מטמא, אם הבגד הוא צבוע, במין צבע, והוא לא לבן, כמו טבעו של הצמר למשל, אז אנחנו אומרים שהבגד לא מקבל תומת נגע צרת, פילי פליים. נגע צרת בבגד זה בדווקא בגד שהוא לא צבוע. חידוש. הר"ן מביא את הדרשה, בגד צמר, בגד פשטים, כמו שבפשטים הדרך בדרך כלל לעשות כמו הצבע של הפשטין עצמו, ככה גם בצמר מדובר פה שזה הצמר עצמו ולא בצמר צבוע. אז היינו סבורים שגם בבתים, אם הוא צבע את הבית בכל מיני צבעים, אולי נאמר שלא יהיה תומת נגעי בתים בכזה קיר. לכן מחדש את התורה בריבוי של המילה בבית, לרבות את הבית הצבוע. שגם שם, אם נראה נגע, זה מטמא את הבית. דרשה נוספת שדורשים ממה שכתוב בבית, אולי זה פעם אחרת שכתוב שם בפסוק בבית, כתוב שם כמה פעמים. אז שזה מיותר, זה בא לרבות את עליית הגג. שאם נראה נגע צרת בעליית הגג, זה מטמא את הבית. כי גם עליית הגג, לעניין נגע צרת, הוא בכלל בית. אז כמו מי נשנתה הברייתא הזאת, מבין התנאים שהוזכרו במשנה. אז אמר רב חסדא, לפי דעתו, שהברייתא הזאת, דעתו של רבי מאיר היא, שהוא סובר שבדרך כלל עלייה, הקומה העליונה, עליית הגג, היא לא בכלל הבית. ואם לא שהיה דרשה מיוחדת לרבות שאם יש נגע בעלייה זה מתמת את הבית, היינו אומרים שזה לא מתמת את הבית. דאם נפרש הברייתא כמו דעת רבנן, הרי אמרי רבנן, עלייה היא בכלל הבית. אז פשוט שאם יש נגע בעלייה זה מטמא את הבית. למה לקרא בבית לריבויה שהבית טמא אם יש נגע בעלייה? אביי לא מסכים עם רב חסדא. הוא אמר שאפילו אם תאמר, אפילו תימא, שהברייתא היא לא רק כמו דעת רבי מאיר, אלא גם כמו דעת רבנן, שהם סוברים שעלייה היא בכלל בית, בכל זאת היינו אומרים לעניין נגעים שצריך דרשה מיוחדת לומר שגם עליית הגג היא בכלל הבית. בא יקרא, למה צריכים פסוק מיוחד בנגעים? דסל כדת החמין, היה עולה בדעתנו לומר שהפסוק אומר בבית ארץ. זאת אומרת דירת קרקע מה שנקרא, בית ארץ שנמצא על הארץ, בית ארץ אחוזתכם כתיב. דווקא בית דמחבר בארעה בקרקע, שמי בית, הוא יש לו שם של בית לעניין תומת נגעים. לעומת זאת, עליית הגג, הלא מחבר בארעה, היא הרי לא מחוברת לקרקע, היא נמצאת מעל הבית. אולי לא בכלל נגעי בתים, ולכן גם חכמים מסכימים שצריך דרשה מיוחדת לרבות, שאם הנגע נמצא שם זה מטמא. כמו מי, כמן אזלה, כמו מי נאמר, דבריו, הדה אמר רב הונה ברכיה, הוא אמר את הדברים משמו, משמי דאולה. פה כבר מדברים על מחירת נכסים, קרקעות. אדם אומר לחברו שבא לקנות ממנו בית, אז במקרה רגיל, באים אל הבית, בודקים אותו, על כל חדריו ומבואותיו, ויודעים בדיוק על איזה בית מדובר, רושמים את הכתובת המדויקת, את הקומה, את מספר הבית, יודעים בדיוק איזה בית באים לקנות. אבל בן אדם בא ואומר, אני מוכר לך בית בביתי, זה מה שאני מוכר לך. והוא לא אומר לו, האם הוא מוכר לו את הבית או את העלייה. אומר אולה, מראהו עלייה. אתה יודע מה מכרתי לך? אל תחשוב שבחרתי לך את הבית, מכרתי לך את העלייה. לא, אדוני, אתה מבין על מה אתה מדבר? אתה חושב שאני מאדם בן 18, בן 20, אני אעלה כל פעם את הסולם, הרי בזמנם גם לא היה להם מדרגות רגילות, בטח לא מעלית. אלא היו עולים בסולם בדרך כלל. מה, אני אטפס כל פעם בסולם? אחרי הקניות, עם כל הסקים, אני אעלה עד לקומה העליונה על גבי סולם? על מה אתה מדבר? זה מה שאתה מוכר לי? ודאי לא על זה מה שדיברתי איתך. אומר לו המוכר, אני יודע מה אתה רוצה. אמרתי לך, בית בביתי. זה מה שהתכוונתי למכור לך, אני לא יודע למה הבנת משהו אחר. מה, אתה חושב שאני מכור לך את הבית הרגיל? הבית הרגיל, אני צריך אותו, לא אותו מכרתי לך. התכוונתי כמובן לעליית הגג. סידרתי לך שם את הכל עם מטבח, עם כל החדרים מה שצריך. יחידה עשיתי שם. אז כמו מי נאמרו דבריו של אולה? תדייק בדבריו. תמדה אמר לי, אתה יודע למה הוא יכול להראות לו את העלייה? וזה מה שהוא מוכר לו, ולא, הוא לא יכול, הקונה לא יכול להתעקש על הבית שהוא יותר טוב. דאמר לי, כי המוכר אמר לו, בית שבביתי אני מוכר לך. איזשהו בית שיש לי בביתי, אפילו מבית הגרוע. יש כאן, זה ההסבר של הראש. המפרש אומר, כשהוא אומר בית בביתי, בדרך כלל זה משמע עלייה שבתוך ביתי, באמת בית שבביתי, בדרך כלל באמת הכוונה את העליית הגג. המאירי כותב, בית שבביתי, אני אבחר איזה בית לתת לך. אחד מהבתים שבביתי, אני בוחר לתת לך את העלייה. לא אמרתי לך מפורש שאני נותן לך את הקומת קרקע, את הבית שבקומה הנמוכה. אבל תדייק דווקא בגלל שהוא אמר לו בצורה הזאת שברור שאפשר לומר שזה הכוונה לעלייה. אבל כשהוא אומר לו בזמן המחירה שהוא מוכר לו בית סתם, הוא לא אומר לו בית בביתי, אלא רק בית, תדייק שלפי דבריו של אולה, אז אינו מראהו עלייה, הוא לא יכול להראות לו עלייה. אז כמו מי נאמרו דבריו של אולה, למה? רק כמו רבי מאיר היא, שלפי דעתו, העלייה אינה בכלל הבית. לכן כשהוא אומר לו, אני מוכר לך בית, הוא לא מתכוון לעלייה. מתי הוא מתכוון לעלייה? כשהוא אומר בית שבביתי. אבל לפי דעת חכמים, שהעלייה היא בכלל הבית, אז גם אם הוא רק אומר לו שהוא מוכר לו בית, והוא לא אומר לו איזה, הוא יכול לומר לו, אדוני, אני לא אמרתי לך איזה בית, ואתה קנית בלי ללכת ולפרט, שנפרט לך על איזה בית אני מדבר. ואני הרי המוחזק, אל תשכח. המוציא מחברו עליו הראיה, אז אני אומר לך שאת הבית שהתכוונתי, זה עליית הגג. כך לפי נאמר, לכאורה לפי דעת חכמים. אם הוא אומר לו שהוא מוכר לו בית, אפילו בלי שהוא אמר שבביתי, לכאורה לפי חכמים, הוא גם יכול להראות לו עלייה. דוחה הגמרא, אפילו תימה רבנן, גם אם תאמר שדבריו של אולה, מתאימים עם דברי חכמים. ונכון, לפי דברי חכמים, כשאחד אומר לשני, אני מוכר לך בית, ויש למוכר גם בית וגם עליית גג, הוא יכול לומר לקונה, בית זה גם עליית גג, זה מה שהתכוונתי למכור לך, וזה מה שקנית. ואם כן, מה פירוש שאולה אומר, שאדם שאומר לחברו, בית שבביתי אני מוכר לך, מראהו עלייה, הרי לכאורה לפי חכמים, גם אם הוא אומר לו, בית אני מוכר לך, הוא יכול להראות לו את עליית הגג. אלא צריך לבאר שמה הכוונה בדבריו של אולה, כשאומר בית בביתי מראהו עלייה, זה בדיוק הפוך מה שהסברנו מקודם. לא מראהו את עליית הגג, אלא מראהו מה עלייה מעולה שבבתים, הוא מראה לו את הבית המעולה ביותר שיש לו. כי עד הרבה. זה שאדם אומר, אני מוכר לך בית, אז באמת הוא יכול לומר לו, התכוונתי לעליית הגג, אבל כשאומר לו, בית שבבתי, או בית שבביתי, הוא מתכוון למעולה שבביתו. למה הוא לא אומר לו, אחד מבתי, אחד שבבתי, בית שבביתי, הבית המיוחד שבביתי אני מוכר. זאת אומרת, חכמים יבארו את דבריו של אולה, שאם אדם אומר לחברו, בית אני מוכר לך, יכול להיות לו גם עליית הגג, אבל אם אומר לו, בית שבביתי אני מוכר לך, מראהו עלייה, מראהו את המעולה שבבתיו. כי זה הכוונה בית שבביתי, הבית המעולה שבין הבתים שלי. אומרת המשנה, אדם הנודר הנאה מן המיטה. מותר לו ליהנות במיטה שנקראת דרגש. זה לא בכלל מיטה. מה זה דרגש? אולה מבאר בגמרא שזה מיטה שלא היו ישנים עליה, אלא הייתה מיועדת להישאר פנויה, וזה היה סימן טוב. זה היה מיטה של המזל. רב תחליפה בגמרא מביא שזה הכוונה מיטה שהמקום שעליו הישנים עשוי מאור, פורסים אור במקום ככה, במקום איפה שיושנים, מיטה שעשויה מאור. אבל זה לא נכלל בכלל מיטה. כשאדם אומר מיטה, הוא לא מתכוון לדרגש. אלה הם דברי רבי מאיר. חכמים חולקים עליו. הם אומרים שדרגש הוא בוודאי בכלל מיטה. אם הוא נודר מן המיטה, הוא גם אסור בדרגש. זה ברור שאם אדם נודר מן הדרגש, הוא לא מתכוון למיטה. אין בזה ויכוח בין חכמים לבין רבי מאיר. ולכן, אם הוא נדר מן הדרגש, יהיה מותר לו ליהנות במיטה. מבאר את הגמרא מהי דרגש, אמר אולי את ההסבר הראשון, שזה הכוונה ארסה דגדה. מיטה שמיועדת למזל טוב, ולא היו ישנים על המיטה הזאת, היו משאירים אותה בבית, כדי שיהיה מזל טוב בבית. כמו שמעמידים כיסא לאליהו הנביא בזמן ברית מילה, כמו שיש כאלה שמעמידים בסוכה כיסא שמיועד לאושפיזין שלא יושבים על זה. ככה גם כן היה מין כזאת מיטה שהיו משאירים אותה ריקה, וזה היה מיטה של המזל הטוב. ככה מסביר אולה, הגמרא מקשה על זה כמה קושיות, ומביאה הסבר נוסף, כמו שאמרנו, את ההסבר של רב תחליפה. קושייה הראשונה שהגמרא מקשה על ההסבר הזה, מה שאמרו לי רבנן לאולה, הד אתנן, יש משנה במסכת סנהדרין דף חף. מלך שהוא באבלות, שנזכה כולנו לחיים טובים לנו ולכל משפחותינו, הוא בימי האבלות שלו, יושב שבעה. שבעה ימי אבלות, כמו כל אחד, אבל איך נוהגים באבלות של מלך? כשהן מברין אותו, כשחוזרים מהלוויה, הרי יש סעודה שנקראת סעודת הבראה. אז בזמן סעודת ההבראה, כל העם שנמצאים יחד איתו, בזמן הסעודה הם מסובין על הארץ, בשביל להשתתף עם המלך באבלות, ודווקא הוא מייסב על הדרגש. אז אולה, מה הכוונה דרגש? מה, זה מיטה שאף פעם לא ישנים עליה, והיא מיועדת למזל טוב? אז איך יכול להיות שכל השעתה לא יטיב עלה? כל השנה לא יושבים על המיטה הזאת כי היא עשויה למזל. דווקא הוא יום היטיב עלה? בדיוק ביום שהוא צריך לנהוג אבלות, הוא יישב על המיטה הזאת? והראש מוסיף, ביום האבלות גם מלך חייב לנהוג בהכנעה ונזיפות. הוא לא יושב על מיטה מכובדת. מקשה, רבינה, מה אתם לא מבינים? מה הבעיה שדווקא באבלות יעשו דבר שלא עושים בימים רגילים? דבר שהוא יותר משמח או מיישב את הדעת? מתקיף לרבינה. אפשר לומר שבאמת דרגש זה מיטה שמיועדת למזל טוב ומשאירים אותה בדרך כלל פנויה. ולמה בדיוק בימי האבלות המלך יושב על המיטה הזאת? זה לא קושייה. מידי דהווה אכילת בשר ויין. שכל השנה, לכול השטה, לא, הוא לא חייב לאכול בשר או לשתות יין. אם הוא רוצה, אי ביי, הוא אוכל, אכיל, ואי ביי, לא אכיל. אם הוא לא רוצה, הוא לא אוכל בשר ולא שותה יין. ההוא יומה, באותם ימי האבלות, ענן יאבינן לי, אנחנו נותנים לו בשר ויין, כי אנחנו מחויבים ליישב את דעתו. כמו שהפסוק אומר, תנו שאיחר לעובד, שהוא באבלות, ויין למראי נפש, כמו שאומר הפסוק בקהלת. אז אם כן, כמו שבשר ויין נותנים לו, אז ככה גם דרגש, כל השנה הוא לא יושב על הדרגש הזה. אבל היום, כשאנחנו רוצים ליישב את דעתו, נותנים לו דווקא לשבת על הכיסא הזה, כיסא המזל, אולי המזל שלו יחזור להתרומם. איך אפשר להוסיף? אז אם כן, הקושייה הזאת, שאתה רוצה להקשות, שלא יכול להיות שדרגש, הכוונה, מיטה שמיועדת למזל טוב, שהמלך יושב עליו בימי אבלותו, שזה אומר שזה לא המיטה הזאת, זה לא חייב להיות, יכול להיות שזה עדיין המיטה הזאת, כי דווקא בימי אבלותו של המלך אנחנו רוצים ליישב את דעתו, הרי בסופו של דבר הממלכה ממשיכה להתנהל גם כשהוא באבלותו, והוא חייב להיות מיושב בדעתו כדי לנהל את הממלכה באופן מושלם. אלא, אבל אם יש קושייה על דבריו של אולה, הקשיה, יש קושייה אחרת על דבריו. אתה אומר שמה הכוונה? דרגש זה מיטה שמיועדת למזל טוב שהיא תמיד פנויה. יש לי קושייה מברייתא דתניא. אבל בימי השבעה היה מין מנהג, אולי גם היום יש קהילות שנוהגות ככה, רוב הקהילות, המנהג הזה לא קיים היום, שהיו הופכים את כל המיטות שבבית האבל על פניהם. במקום שהם יעמדו על ארבע הרגליים, הופכים אותם. איפה שהמזרון נמצא על הארץ. אבל את הדרגש לא היה כופהו, לא היה הופך אותו, אלא זוקפו. משאיר אותו ככה זקוף. והיא אמרת, אם אתה אומר שזה הכוונה להרסא דגדא הוא, אם זה מיטה שמיועדת למזל, למה לא להפוך אותה? והתניא, אבל הכופה את מיטתו בגלל האבלות, לא תאמר שרק את מיטתו שעליה הוא יושן בלבד הוא כופה, אלא כל מיטות שיש לו בתוך הבית הוא כופה, גם את אלה שלא ישנים עליהם. אז למה בדיוק את המיטה הזאת לא יקפה? כנראה שדרגש זה לא ארסה דגדה, זה לא מיטה שמיועדת למזל טוב, כי אותה אנחנו כן היינו צריכים להפוך. דוחה הגמרא גם הלא קשיא, גם זה לא קושיה. אפשר עדיין להעמיד, כמו דבריו של אולה, שדרגש זה מיטה שעשויה למזל טוב ולא ישנים עליה. למה לא הופכים אותה? כי לא מיועדת לשינה. וכל המיטות שלא מיועדות לשינה, לא הופכים אותם בבית האבל. מידי דאבה, בדומה למה שמצאנו, על מיטה המיוחדת להניח עליה כלים. שעל זה דתניה, אם הייתה מיטה המיוחדת לכלים, אין צריך להפוך אותה, לכפותה, כי היא לא מיועדת לשכיבה. אלא אומרת הגמרא, אם יש קושייה על דבריו של אולה, מכאן יש קושייה, הקשיא. איך אתה אומר שדרגש זה מיטה רגילה שרק מיועדת להישאר בלי שאף אחד ישן עליה? דתניה יש ברייתא שאומרת, בהמשך למה שנאמר קודם, בעצם הברייתא הזאת זה המשך למה שהברייתא אמרה שכל המיטות בבית האבל הופכים חוץ מדרגש. רבן שמעון בן גמליאל אומר, נכון אתה לא הופך את הדרגש, אבל אתה לא משאיר אותו ככה. אלא אתה מתיר את הרצועות שלו, מתיר את קרביטיו והוא נופל מאליו. זאת אומרת, מדברים פה על מיטה מיוחדת. מיטה שמיועדת לפירוק. אתה יכול פשוט לפרק פה איזה משהו וזה נופל, זה לא כמו מיטה רגילה. ואם תאמר שדרגש זה מיטה שעשויה למזל, ארסה דגדה הוא קרביטין מיטלי וכי יש לה רצועות, הרי איך? היו המיטות פעם. ננקוב בשמות לכל אחד מהחלקים של המיטה, וכך נשתמש עם השמות האלה בהמשך השיעור עד המשנה, בעזרת השם. קודם כל יש את רגלי המיטה, קרעי המיטה. יש ארבע רגליים. למעלה, יש בין רגל לרגל, מין עץ, שיוצר מסגרת, מלבן כזה. במסגרת הזאת, המלבן הזה יש לו ארבע רגליים. אז לרגליים, רגלי המיטה נקרא רגלי המיטה, ולמלבן הזה נקרא המסגרת. עכשיו, איפה יושנים? אתה תישן ככה על הרצפה? צריך איזשהו מזרון או משהו לשים. אז מה שהיו עושים בזמנם, היו לוקחים חבלים. היום יש דיקט. בכל אופן, נכון לזמן הקלטת השיעור. אבל בזמנה מה שהיו עושים, היו לוקחים חבלים, מותחים אותם לאורך ולרוחב, זה היה יוצר מין כמו סורגים כאלה, שתי וערב, משבצות כאלה זה היה יוצר שם, ומעל זה היו שמים תבן, עניים, מי שיותר עשיר היה שם כל מיני מוחין, כל מיני דברים נוחים, אולי מזרון, היו שמים בזמננו. וככה היה עשוי המיטה. במיטות רגילות אין פה איזה משהו שאתה מתיר רצועות ומשהו נופל. המיטה בנויה הכל יחד, יחידה אחת, יש את רגלי המיטה, המסגרת והחבלים שקשורים, אין פה מה להתיר רצועות ואז משהו פה נופל. אלא מה, חייב להיות שיש כאן סוג מיוחד של מיטה, זה הכוון הדרגש. זה לא מיטה רגילה שפשוט לא יושנים עליה. מביאה הגמרא, איזה מיטה זאת? מה המיטה שמדובר פה? כשהגיע רבין מארץ ישראל לבבל, כי עת הרבין אמר, שאלתי את השאלה הזאת שאילתי לאום מרבנן, אחד מחכמי ארץ ישראל, ורב תחליפה בר מערבה שמי, שמו זה רב תחליפה בן מערבה. אפשר לבאר שאביו קראו לו מערבה, אפשר לומר שהוא היה בן ארץ ישראל שמכונה מערבה. שאותו רב תחליפה דאב השכיח בשוק הדצלאי, הוא המצוי בשווקים של מעבדי אורות. והוא אמר לי, שאלת אותו מה זה דרגש? אז הוא אמר לי, אתה יודע מהי דרגש? זה באמת מיטה מיוחדת. ארסא דצלא, מיטה של אור. היא באמת עשויה עם רצועות שאפשר להתיר אותן, ואז אז משהו נופל. מה נופל? אז נסביר. קודם כל יש את רגלי המיטה והמסגרת. אחר כך לא היו קושרים חבלים מסביב לאורך ולרוחב, אלא היה את מה שבמקום המזרון, זה היה עשוי מאור. פשוט פורסים אור מלבן כזה, ובקצוות שלו, בכל הארבעה צדדים, היו רצועות. ואת אותם הרצועות היו מחברים למסגרת. איך? כי היה למסגרת נקבים, במסגרת עצמה, במסגרת, והם משחילים את הרצועות לתוך אותם נקבים, ופשוט היו קושרים את הרצועות האלה. זה היה מיטה מתפרקת כזאת. היה את המלבן ורגלי המיטה, ובנפרד היה את מה שבמקום המזרון, שהיה עשוי מאור, שהיו לו רצועות מכל ארבעה צדדים, וכל פעם היו קושרים את הרצועות למיטה כשרוצים לישון, ואז היו מתירים את הרצועות האלה, ואז המזרון הזה, האור, המלבן של אור, היה נופל. וזה מה שאומר רבן שמעון בן גמליאל, שבמקום להפוך את המיטה של הדרגש, היו פשוט מתירים את הרצועות, ואז המזרון הזה היה נופל. ולמה חכמים אומרים לא להפוך? גם רבן שמעון בן גמליאל מסכים לא להפוך את המיטה. מה הבעיה להפוך אותה כמו כל המיטות? כי כל המיטות, או שהמסגרת הייתה גבוהה, או יותר פשוט לומר שרגלי המיטה היו גם קצת מעל הגובה של המסגרת. זאת אומרת, זה לא רק היה רגלי המיטה מהמסגרת ומטה, אלא היו בולטים קצת מעל המסגרת. ואז כשאתה הופך את המיטה, אז המסגרת וממילא החבלים והריפוד לא ממש נמצאים על הרצפה, ואז הרצפה הייתה ברטיבות, זה לא היה כמו היום רצפות. היה לחלוחית כזאת. הרצפה לא הייתה נוגעת בכלל בריפוד ובחבלים, אלא היא הייתה עומדת על הבליטות של רגלי המיטה. ולכן לא היה בעיה להפוך את המיטות האלה. אבל את המיטה הזאת של הדרגש, שהייתה מיטה עם מזרון כזה של אור, אם אתה הופך, שם אין בליטה ברגלי המיטה, לא היו בולטים כשהמיטה עומדת ללמעלה, ואז כשאתה הופך אותה הם בולטים ללמטה. ולכן פשוט האור היה נהרס מהרטיבות של הרצפה. אז אי אפשר להפוך את זה בשביל לא להרוס את המיטה. מביאה הגמרא איתמר, מה ההבדל בין מיטה לדרגש? איזו מיטה ואיזו דרגש? אז בהתחלה אמר רבי ירמיה שמיטה מסרגין אותה על גבה. זאת אומרת, לא היו מנקבים את המסגרת ומשחילים את החבל בנקב של המסגרת, אלא פשוט היו משאירים את המסגרת בלי שום נקבים, לוקחים חבלים, קורחים סביב המסגרת, וככה מסביב, ברוחב ובאורך, ועל זה שמים את המזרון, אני יודע מה שהיו שמים, את התבן. למה זה נקרא מסרגים? מלשון סורגים. כשאתה שם חבלים לרוחב ואחר כך לאורך, זה יוצר מין כאלה חלונות, מין כאלה מין משבצות, כמו סורגים כאלה. אבל דרגש, היו מנקבים את המסגרת, ואת הרצועות היו מסרגים, היו קושרים אותו מגופו. היו פשוט משחילים את זה בתוך הנקבים של המסגרת, וכך קושרים. אבל הגמרא מקשה על דבריו של רבי ירמיה, על תחילת דבריו, שהוא אומר שאת החבלים של המיטה לא היו מכניסים לתוך נקב שבמסגרת של המיטה, אלא פשוט לא היו עושים נקב, היו פשוט מסובבים את זה מסביב, מלפפים סביב למסגרת. מקשה הגמרא, מייטיבי, יש משנה במסכת כלים. מה עוסקת מסכת כלים? הרי סתם חתיכת עץ, סתם חתיכת אבן, סתם חתיכת מתכת, לא מקבלת טומאה. כל מיני טומאות שהיגו בו לא יתאמו אותו, שרץ למשל, לא יתאמה אותו. מתי הוא מקבל טומאה? אם הוא כלי, אבל רק כשהוא מוכן לשימוש, כשנגמרה מלאכתו, כבר היצרן שייצר את הכלי, מבחינתו הכלי הזה מוכן. מסכת כלים עוסקת הרבה בכל סוג כלי, מתי יגמר מלאכתו, ואם הוא נשבר, האם הוא עדיין נחשב כלי או לא. עכשיו יש משנה שאומרת, כלי עץ, מתי גמר מלאכתם כדי שיהיו מקבלים טומאה? אז המיטה וההריסה של התינוק, מי שישופם כשהוא משייף את העץ של המסגרת, אז הכלי, הדרך לשייף לא היה עם איזשהו נייר זכוכית או משהו אחר, אלא הם משייפים באור הדג, היה איזשהו סוג של דג שהאור שלו היה טוב בשביל לשייף איתו עץ, להחליק ולהפות את העץ. למה צריך להפות את המסגרת של המיטה? ואם תאמר שמיטה, החבלים, היא מסתרגת על גבה, היו מלפפים סביב למסגרת, מה כל כך חשוב לך שהמסגרת תהיה משויפת? הרי החבלים מכסים את המסגרת הזאת. ואם כן, למה לשיפת אור הדג? למה צריך לשייף אותם? אפשר להוסיף עוד נקודה, גם אם נאמר שהחבלים לא היו ממש עוטפים את כל המסגרת, אבל עדיין, לא היו יושנים ממש על המסגרת, כי הרי את העובי של החבל שמרחיק את מי שיושן על המיטה מהמסגרת הזאת, אז לא כל כך חשוב לשייף אותה. אז אם כן צריך לומר שעצם זה שהיו נוהגים לשייף את המסגרת, זה אומר שכן היה מגע או שהיו רואים את המסגרת עצמה, והיא לא הייתה מחוסה בחבלים, החבלים לא היו סביב המסגרת. כי אם היו סביבה, אז זה בסך הכל איזשהו עץ פנימי בתוך המיטה, לא, אין שום צורך לשייף אותו, רק את הדברים החיצוניים משייפים. אלא אומרת הגמרא, מזה שהיו צריכים לשייף את המסגרת של המיטה, זה אומר שהיא לא הייתה איזשהו חלק פנימי, אלא זה היה חלק חיצוני, ולכן היו צריכים להפות את זה, כי באמת לא היו מקיפים את החבלים סביב למסגרת. מה כן היו עושים? כמו בדרגש, בדומה לדרגש. היו מנקבים נקבים במסגרת. כמו בדרגש, הווה מגופן. כמו בדרגש, גם במיטה, את החבל או את הרצועות, היו מכניסים בנקב שבמסגרת של המיטה. ומה ההבדל בין מיטה לבין דרגש? קודם כל יש את ההבדל הפשוט, שבדרגש, זה לא שאתה פשוט מקיף בחבלים ברוחב ובאורך ומעל זה שם את המזרון. אלא בדרגש יש את המזרון, שלמזרון עצמו מחוברים רצועות שהם הם צריכים שיקשרו אותם באיזושהי צורה למסגרת של המיטה. אבל יש עוד הבדל. בדרך איך משחילים את הרצועות במסגרת של המיטה, או את החבלים במסגרת של המיטה. והווה מגופם, גם במיטה וגם בדרגש, היו מנקבים בגופו של המסגרת של המיטה, ושם מכניסים את החבל או את הרצועה. ומה ההבדל בין מיטה לבין דרגש? מיטה, אולי ואפוקי בביזיאני. הם מכניסים ומוציאים את החבלים בביזיאני, הכוונה בנקבים של המסגרת. זאת אומרת, היה נקבים בכל הארבעה צדדים של המסגרת, והיו מכניסים חבל, מותחים אותו בחלל, איפה שמעל זה צריך לשים את המזרון או את הריפוד, ואז מכניסים אותו לנקב שממול, ואז מוצאים אותו בנקב שליד, ושוב פעם מעבירים אותו בכל הרוחב, מכניסים אותו בנקב שנאמר בצד ימין, ואז מוציאים אותו דרך נקב אחר, ואז שוב פעם מותחים אותו לצד שמאל, ואז שוב פעם מותחים אותו לכל הרוחב, ואז ככה עד שזה יוצר מין חבל לרוחב, ואז לאורך, מקדימה, מאחורה לקדימה, ואז מקדימה לאחורה, מקדימה לאחורה, מאחורה לקדימה, ואת החבל לא היו מסובבים סביב למסגרת, אלא משחילים בתוך נקבים שהיו במסגרת, זה כל הנקודה. לכן המסגרת צריכה להיות יפה, כי זה חלק חיצוני של המיטה. זה מיטה. לעומת זאת דרגש, חוץ מההבדל הפשוט שכבר אמרנו, שבמזרון מהאור, במלבן מהאור, היו קבועים הרצועות, לא היו קושרים את הרצועות על המסגרת של המיטה עצמה, אלא האולי והפוקי באבקטה, היו מכניסים ומוציאים בתוך לולאות. ועל מה היו קשורים הלולאות? הם היו קשורים למסגרת, זאת אומרת, היו מייצרים את זה בצורה כזאת, את הדרגש, שזה יהיה קל לפרק. אז היו עושים את המסגרת של המיטה, עם נקבים כמובן. נקבים היו שמים לולאות כאלה, כמו מין טבעות שהיו עושים מרצועות או משהו כזה, והם היו ככה קבועים במסגרת הזאת, וכל פעם כשרצו לחבר את המזרון הזה מהאור, היה לו בכל הארבעה צדדים, היה לו רצועות, שאת הרצועות היו משחילים בתוך הלולאות האלה. כמו מין טבעות, היו פשוט מכניסים את זה לתוך הטבעות וקושרים בכל הארבעה צדדים. מי שעדיין לא יצא ברור בכל התיאור, כמובן שאין לנו פה אמצעי המחשה בינתיים, אז יש במהדורת ארטסקרול, מהדורת שוטנשטיין, בעמוד שלפנינו יש את התרשימים, בדיוק איך היה נראה כל אותם אמיתות. אמר רבי יעקב בר אחא, את הדברים הוא אמר בשם רבי הקדוש. מיטה כזאת שבמסגרת, בקדימה ומאחורה, שהראש ואיפה שהרגליים, היו מעמידים כזאת, כזה עמוד. בקדימה ואחורה מעמידים קורה, ומחברים למעלה עוד קורה, זאת אומרת היה שתי קורות, מעל זה עוד קורה, כמו צורה של חטא כזאת. אז מיטה כזאת שנקליטיה יוצאים ממנה בעצמה, אתה לא יכול להפוך אותה, מה זאת אומרת? יש שם קרשים כאלה שעומדים, מוטות כאלה שעומדות. ובדרך כלל היו פורסים על זה סדין, ואז היה יוצר מין גגון כזה, כמו גג רעפים, כזה גג משולש כזה עם, שיורד, שיורד מלמעלה בשיפוע לכאן ולכאן. אז מיטה כזאת, באותם המקומות שנהגו או שנוהגים, להפוך את כל המיטות בבית האבל, מיטה כזאת אתה לא יכול להפוך. אז מה אתה עושה? זוקפה. אתה פשוט מעמיד אותה או על ראשה או על מרגלותיה, ודיו בכך. יש מבארים שאתה פשוט זוקף אותה אפילו על צידה. היה ויכוח, כמו שאמרנו, בין חכמים לבין רבן שמעון בן גמליאל, מה עושים עם דרגש? האם לא הופכים אותו בכלל, או שלפחות מתירים את הרצועות כדי שהאור, המזרון הזה מאור, ייפול, שזה דעתו של רבן שמעון בן גמליאל. אז אמר רבי יעקב בר אידי, אמר בשם רבי יהושע בן לוי, שבאמת הלכה כמו דעתו של רבן שמעון בן גמליאל, שמתירים את הרצועות, ואז המזרון הזה מהאור נופל מאליו. וצריך לבאר שכמובן כשהוא נופל, הוא גם כן לא נוגע בקרקע, ונהרס מחמת הרטיבות שבקרקע. אומרת המשנה, הנודר מן העיר, אדם שנודר לא להיכנס לתוך איזושהי עיר, מותר לו להיכנס מחוץ לעיר לתחומה של עיר. הרי בשבת אסור לצאת מחוץ לעיר יותר מ-2,000 אמה, מרחק של יותר מ-2,000 אמה. שה-2,000 אמה זה תחום שבת. אבל אנחנו לא אומרים שכל אותו שטח של 2,000 אמה נחשב חלק מהעיר. לכן מותר לו להיכנס לתוך ה-2,000 אמה שסביב העיר. אבל, ואסור לו להיכנס לעיבורה של העיר. הר"ן מבאר שזה מרחק של 70 אמה ומשהו שסמוכים לעיר מסביב, שזה נקרא עיבורה של העיר וזה נחשב כמו חלק מהעיר. מה תוכיח את זה מהפסוק? אבל הנודר מן הבית, לא להיכנס לבית, לא צריך להתרחק 70 אמה מהבית. וגם הפתח, הרוחב של הפתח, הבתים העתיקים של פעם, הרוחב של הפתח היה מאוד רחב. הוא יכול להיכנס לתוך הרוחב של הפתח עד איפה? הוא אסור רק מן האגף ולפנים, מהמקום של סגירת הדלת ופנימה. מהמקום שכשסוגרים את הדלת זה הופך להיות חלק מהבית, כל אותו מקום אסור לבן אדם להיכנס. אבל החלל של הפתח עד המקום הזה מותר לו, כי זה לא נקרא תוך הבית. זאת אומרת, עד הפתח, עד איפה שמתחיל הדלת והחוצה, מותר לו להיכנס, אפילו שזה מתחת למשקוף. יש שם המשקוף של צורת הפתח רחב, והרוחב של הדלת עצמה הוא צר יותר, אז רק איפה שהמקום של הרוחב של הדלת פנימה נחשב חלק מהבית, אבל מהרוחב של הדלת והחוצה כבר נחשב בחוץ. ההלכה הראשונה שלמדנו במשנה זה אדם שאסר על עצמו להיכנס לעיר, אסור לו להיכנס ל-70 אמה ושיריים, 70 אמה וקצת מחוץ לעיר. שואלת הגמרא מנהלן שהמקום הזה נחשב חלק מהעיר, דיבורא דמטה, עיבור העיר נחשב כמו העיר עצמה, כמטה דמי. אמר רבי יוחנן ואמר קרא, פסוק אומר ביהושע, כשעשו מצור על העיר יריחו בשביל לקבוש את העיר, ויהי בהיות יהושע, איפה הוא נמצא? ביריחו וגומר. מהי ביריחו? הוא עושה עכשיו מצור על העיר. אם תאמר אילי מה שמדובר ביריחו ממש, והכתיב ויריחו, סוגרת ומסוגרת, זה כתוב אחר כך. היא מסוגרת מפני בני ישראל, אין יוצא ואין בא, איך יהושע היה בפנים, בתוך העיר יריחו? בוודאי שלא. אלא שמאמינה שהוא היה בעיבורה של העיר יריחו. מזה שאנחנו רואים שמחשיבים את מי שנמצא בסמוך לעיר, כמו שהוא נמצא בתוך העיר, אנחנו רואים שהעיבור של העיר נחשב כמו תוך העיר. שואלת הגמרא, האמא אולי נאמר, אפילו בתחומה, אפילו נמצא רחוק, יותר מ-70 אמה מהעיר, עד 2,000 אמה עדיין נחשיב שהוא נמצא בתוך העיר. תרצת הגמרא, הכתיב לגבי תחומים, בתחומה של העיר, ב-2,000 אמה של העיר כתוב, ומדותם מחוץ לעיר, את פאת קיידמה, את הצד המזרחי, 2,000 באמה וגומר, כתוב, ומדותם מחוץ לעיר. זאת אומרת שמה שמודדים את ה-2,000 אמה, את המקום הזה נחשב מחוץ לעיר. ורק העיבור של העיר נחשב בתוך העיר. למדנו במשנה, הנודר מן הבית, אדם שאוסר על עצמו להיכנס לבית, אינו אסור אלא מן האגף ולפנים. עם הרוחב של הפתח, יש קיר עבה, רחב, והרוחב של הפתח הוא אפילו שתי עמות. אבל הדלת היא כמו רוחב טפח, לא כל כך עבה, אפילו חצי טפח. והיא באמצע הפתח הזה. אז לא כל הפתח נחשב חלק מהבית, אלא רק מן האגף ולפנים נחשב חלק מהבית. דיינו מהמקום איפה שהדלת, פנימה. אבל מן האגף ולחוץ, מאיפה שהדלת לכיוון החוצה מהבית, תדייק שהוא לא נחשב חלק מהבית. מטיב רב מרי, יש לי קושייה ממה שנאמר בתורת כהנים על פרשת מצורה פרק ו. כתוב, כשיש נגע צרת בבית, והכהן רואה את הבית ורוצה להסגיר אותו, שזה חלק מהתהליך, לקבוע על בית אם הוא טמא בטומאת צרת של נגעי בתים. אומר הפסוק, ויצא הכהן מן הבית אל פתח הבית והסגיר את הבית 7 ימים. זאת אומרת, הוא סוגר את הדלת של הבית ואז הבית נשאר סגור 7 ימים. זה שכתוב יצא הכהן מן הבית יכול ילך לביתו, שהכהן יכול ללכת לביתו, ומשם הוא יסגיר את הבית שיש בו נגע. איך הוא יסגור את הבית? יקשרו לו חבל לידית של הדלת, ויביאו את זה אליו עד לחלון של הבית, וימשוך את החבל, ואז הדלת תתארק, תיסגר. היינו סבורים שאם הבית שלו די קרוב, לבית המנוגע, הוא יכול לעשות את זה, לסגור את הדלת דרך הבית, שהוא יכול לעשות את זה אפילו לכתחילה. תלמוד לומר, אחרי שכתוב, ויצא הכהן מן הבית, כתוב אל פתח הבית והסגיר, שהסגירה צריכה להיות מיד כשהוא יוצא אל פתח הבית, ולא עד שהוא הולך הבית, ורק אז יסגור. אם היה כתוב רק ויצא הכהן אל פתח הבית, יכול יעמוד בחלל של הפתח, תחת המשקוף ויסגור. הוא לא צריך לצאת לגמרי, שלא יהיה בכלל מתחת לחלל של המשקוף. ומניין אנחנו יודעים שהוא צריך לצאת לגמרי, שהוא יהיה מתחת כיפת השמיים, שלא יהיה מתחת למשקוף של הבית, ורק מתחת כיפת השמיים הוא סוגר את הדלת. תלמוד לומר, ויצא הכהן מן הבית, שלא יסגור את הדלת ויסגיר את הבית המנוגע עד שיצא מן הבית כולו ולא יישאר לעמוד מתחת המשקוף. הכיצד? עומד בצד המשקוף מחוץ לבית סמוך למשקוף ואז יסגיר. זה לכתחילה, ככה הכי טוב שיהיה. הוא רואה שיש נגע צרת בבית, שצריך להסגיר את הבית הזה ל7 ימים, שזה חלק מהתהליך, לקבוע אם הבית טמא. הוא מחליט שצריך לסגור את הבית, אין בעיה. צא החוצה מהדלת, תקשור שם איזשהו חבל, ואז תצא לגמרי שלא תהיה מתחת למשקוף. כשאתה נמצא ממש בסמוך למשקוף, אבל מחוץ למשקוף, אז תסגור את הדלת. זה לכתחילה, זה הכי טוב ככה. אבל מניין שאם הוא לא עשה ככה, אלא שהוא הלך הביתה, הלך לביתו. ומשם הוא הסגיר. או שהוא נשאר מתחת המשקוף, שעמד תחת השקוף, המשקוף והסגיר. מניין שבדיעבד הסגרו מסגר, תמוד לומר, אחרי שהפסוק אומר ויצא הכהן מן הבית אל פתח הבית, והסגיר את הבית, העיקר שהוא מסגיר, שהוא סוגר את הדלת של הבית. גם אם זה לא לגמרי כמו שהתורה מפרטת שצריך להיות, מכל מקום. בכל אופן, כאן אנחנו רואים שהכהן צריך לצאת ולא להיות מתחת למשקוף. אז אם נאמר יש כאן רוחב של קיר עווה, והדלת היא בסך הכל שטח צר, ויש מהדלת החוץ המשקוף שלם, הכהן לא יכול לעמוד בחלק הזה מתחת למשקוף, אלא הוא צריך לצאת לגמרי החוצה מהרוחב של הפתח. זאת החוצה. שהוא יהיה במקביל לצד החיצוני של הקיר של הבית. אז רואים מכאן שהשטח הזה שברוחב של הפתח נחשב כמו בתוך הבית. אז איך אדם שנדר לא להיכנס לבית, מותר לו להיכנס לשטח שברוחב של הפתח מתחת למשקוף, כל זמן שזה לא מהאובי של הדלת פנימה. מתרצת הגמרא, באמת בית זה רק מהדלת פנימה. ולא מתחת למשקוף. אבל שאני גבי בית, לעניין נגעי בתים, דכתי ויצא הכהן מן הבית. אל פתח הבית. לא כתוב ויצא הכהן אל פתח הבית, אל ויצא הכהן מן הבית אל פתח הבית. אם צריך לצאת כמו מכל בית, מספיק שתכתוב ויצא הכהן אל פתח הבית, שזה בדרך כלל מחוץ לדלת. למה כתוב גם מן הבית וגם אל פתח הבית, עד שיצא מן הבית כולו. הוא צריך לצאת גם מפתח הבית וגם מכל השטח של רוחב הפתח, צריך לצאת לגמרי שלא יהיה מתחת למשקוף בכלל של אותו בית. עד כאן דף נ"ו.